היי, שלום לכם. רן בנלי מתחנת ירח. אני מקווה שאתם מוצאים את עצמכם בטוב בזמנים הללו, ושאתם שואבים עידוד ומתחזקים מעצם ההתפתחות שאתם עושים עם עצמכם, כאן ובמקומות אחרים, ובעיקר שאתם מוצאים את האיזון והנחת בעצמכם, בלב הסערות שמתקיימות בחוץ. זו הפרק ה-64 של הפודקאסט, והנושא שלנו להפעם עוסק בקנאה וברכושנות. קנאה ורכושנות הם מצבים שבני אדם נוטים לייחס לצד האפל של הרגש, או לאותם צדדים רגשיים שאדם לא מצליח לבטא, או לא רוצה לבטא באופן ישיר, כי הוא לא מוכן להודות בפני עצמו שקיימים בו רגשות שנתפסים כשליליים, כמו קנאה ורכושנות. הרצון של האדם ששואף להתפתח, והציפייה שלו שבתהליך ההתקדמות שלו, הוא יוכל לשים בצד גורמים שליליים, גורמים לו במקרים רבים להדחיק תכונות כאלו, כי במקרים רבים, הרגשת ההתקדמות שלו היא המטרה המרכזית, וזה מצדיק לכאורה את ההכחשה של מה שקיים באמת, ונוכח בתוך העצמי באופן קבוע, כי האדם עדיין כנראה לא מביט בעצמו בכנות וביושר, ואומר, זה מי שאני, וזה מה שקיים בתוכי, וזה לא תמיד תחושה נוחה. חוסר הנוחות בלקבל את כל מה שמתקיים בתוך העצמי, גורם לאדם להכריז בפני עצמו בשלב כלשהו בתהליך הרוחני שלו, שמעתה יהיה טוב יותר, אחשוב רק מחשבות טובות, לא אבטא רגשות שליליים, ואשתדל שלא ליפול לבור האשמה, הקנאה וצרות העין, כי בני אדם רוחניים עסוקים לעתים בצחצוח התדמית שלהם, יותר מאשר קבלת האנושיות שבהם, וכך נוצרת אשליה של גן עדן שמתקיים בתוכם, בזמן שכל הרגשות שנתפסים לכאורה כשליליים, לא מצליחים למצוא ביטוי בתוך התפיסה התאורה, השלמה, והללא רבב שהאדם מבקש לעצמו, שהיא כמובן אשליה, כאשר דווקא נסיגות בהתפתחות, והכרה בצדדים הפחות מלהיבים שקיימים בתוך עצמך, היא זו שמאפשרת אחדות וקבלה עצמית. אם האדם מתנהל על פי ערכים של כנות ויושר פנימיים, אז מתישהו בתהליך ההתפתחות שלו, הוא מגיע למסקנה מתבקשת, שאומרת ואולי מסבירה, שהחלוקה בין טוב ורע, רגש שלילי ורגש חיובי, ושיש לגרש רגשות שליליים, היא חלוקה שכלתנית של המיינד, כזו שקובעת קטגוריות ומעמדות בתוך תפיסת המציאות, כשהאמת אומרת שכל עוד צורת המחשבה הזאת מובילה אצל האדם, אז כנראה שלא תוכל לבוא התפתחות אמיתית, כי עצם ההפרדה בין זה לבין זה, בין קנאה לאהבה כרגש שלילי או חיובי, היא הנפרדות עצמה. הניסיון לטהר ולסלק את מה שמפריע לכאורה לאותו דימוי עצמי מלהיות מושלם, היא הנפרדות הפנימית, שלא מאפשרת בסופו של דבר את האחדות הפנימית, כי המיינד, כמו שאנחנו יודעים כבר, שואף להפריד דברים על פי מה שנכון ולא נכון, טוב ורע, גבוה ונמוך, באיזושהי חלוקה של קטגוריות ושיפוטיות. המיינד לא מבין ברוח, הוא לא יודע לעשות אחדות, והוא לא מבין את האינסופיות, כי זה לא דבר שניתן לשלוט עליו. ומשהו בלתי ניתן לשליטה, נמצא למעשה מחוץ להישג המיינד שלנו. במילים קצרות יותר אפשר לומר, לא צריך להיפטר מהקנאה, צריך להיפטר מצורת המחשבה, שמסבירה שקנאה היא רגש שלילי, שמוטב שלא יהיה בתוכי, הוא מפריע לדימוי הנקי והמסודר שאני מבקש לעצמי. כאשר האדם מקבל, מבין וחש שהוא מקנה, או שיש בו רכושנות כלפי דברים, הוא מרגיש את זה מתוך הבסיס שהוא מכיר בעצמו, מתוך ההתנהלות והאופי שלו, ולעיתים ההכרה הזאת היא מעוררת אכזבה, למרות הדרך וההתפתחות שהוא עשה או עשתה, כי עדיין קיימת מתחת לפני השטח חוות התחייה והרגשה שאתה לא שייך, או שאין תואם בין הציפיות והרצונות שלך לבין מה שמתממש. זה קורה בזמן שאנשים אחרים מצליחים, חוגגים או אוהבים, ואולי אתם חשים שנותרתם בודדים ותחויים, ועצם ההרגשה הזאת היא מסיבה כאב, והבעיה היא לא הקנאה, אלא הרגשת התחייה והרעיון שאתה בודד, הרעיון שאתה דחוי ולא שייך, וזו הרגשה שיכולה להתבטא באינסוף צורות, ולכן הפרשנות להרגשה הזו היא הדבר שאותו יש לשנות. כשאדם מרגיש שייך לעולם, הוא יודע שכל מה ששלו יגיע אליו ללא קושי. הוא יכול להשתתף בהצלחות של אחרים, לשמוח בשמחתם ולפרגן להם. הוא לא מרגיש שזה קורה על חשבונו. אבל המיינד הוא חכם ומתעתע, ולפעמים מתקיימת התפיסה הנכונה שלא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמי. אבל הפרשנות של זה לא נכונה. ולכן, אם השכן שלי קנה רכב יוקרתי וחדש, ואני מקנה בו, זה מתקיים בתוכי, כי המיינד מסביר לי שהרכב הזה יכול היה להיות שלי. אבל עדיין אני לא יכול לנהוג ברכב הזה, כי הוא לא באמת שלי. זה נכון שהכל מתקיים בתוכי, אבל מה שנראה הוא האשליה, וזה לא הרכב החדש, אלא השפע שאני רואה שמתקיים אצל השכן שלי, ואני לא מרגיש ככה. והמיינד מתרגם את השפע האפשרי הזה למכונית החדשה שהוא קנה, למרות שזה רק שיפוט ותעתוע. האמת אומרת שמה שהייתי רוצה לדעת, זה שיש לי את האפשרות להתחבר אל השפע, ולקנות את הרכב הזה בדיוק כמו השכן שלי. ואם מחליט שלא לממש את האפשרות הזאת, אז אין קנאה, כי יש לי את האמצעים לקנות את זה. הלא, גם אני מחובר אל השפע בכל רגע ובכל זמן. וזה יכול להיות ולהתרחש כלפי רכוש, וכלפי בני אדם, הצלחות, מעמד, אהבה, מערכות יחסים, כי המיינד משווה בין דברים. הוא מודד ושוקל ושופט. כמו תמיד, אני לא בכך מבין או יודע משהו לעולם הזה, ואני מביא לכאן רעיונות ומחשבות בלבד, ואלו לא אורים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, או מומלץ להישאר פתוחים. רגש זה דבר שקיים מתחת לכל מחשבה, וכאשר אדם מבקש לשלוט, או רוצה את מה שיש לאחר, או מתקשה להתחלק עם אחרים בחוויה רכושנית, זוהי לא רק צורת מחשבה צרה, אלא רגש קיים, שהוא זה שמציב את המכשול האמיתי. אני שם להיפטר מהרגש שהסורר על ידי צורת מחשבה בהירה, יכולה הרבה פעמים להיות ריקה, ואם האדם לא יכיר ראשית ברגש שמתקיים בתוכו, וכמו שאמרתי קודם, המחשבה רוצה לקדם את התהליך ולפשט אותו, והרצון הזה להתקדם מסמן את הצד האפל של הרגש, כהבעיה שיש להיפטר ממנה, מבלי להבין בהכרח שהרגש הוא אוקיינוס נצחי, שבו מתקיימים כל הרגשות, ודווקא הכחשה של רגש שנתפס כשלילי רק מעצימה אותו. זה ברור שהרגש שיכול להתנהל נכון על ידי הובלה של המחשבה, אבל יש ליצור קודם אינטגרציה והסכמה פנימית לשיתוף פעולה, וזה במילים אחרות ביטוי לאיזון התודעה, כשהצד הראשון לקראת האיזון הזה הוא הכרה במה שמתקיים בתוכי. נדרשת הסכמה לתת לרגש להגיד ראשון את דברו, גם אם הוא מציב סלעים גדולים במורד הזרם של הנהר, ורק אחר כך ובהסכמה אפשר להזיז את הסלעים ולתת לזרימה את התנאים האפשריים, על פי מה שהרגש מסכים ו... או לא מסכים, ולא על פי מה שההיגיון מבקש, כי ההיגיון מאמין שאין סיבה שיהיו סלעים במורד הנהר. וזה כמו לנסוע בכביש 60 קמ"ש, כאשר אפשר לנסוע 90 קמ"ש. ואנשים ממהרים ורוצים מבחינה הגיונית למקסם את האפשרויות שלהם ולהגיע מהר, גם במחיר של קונפליקט פנימי. במילים אחרות אפשר לומר, שאם תיסעו במהירות של 60 קמ"ש, כי זה מה שהרגש מבקש, תגיעו ליעד בהסכמה. ואם תתעלמו מהרגש, אז אולי תגיעו מהר יותר, אבל בחוסר הסכמה, וגם בהרגשה הרעה של הרגש. ויש סיכוי שהוא גם יפרק לכם את המנוע באמצע הדרך. ולכן, איזון תודעתי מתחשב בכל הגורמים, ולא ממקסם את האפשרויות, על פי התבנית ההגיונית שלא מתחשבת ברגשות. אתן לכם עוד דוגמה. קניתם דירה חדשה ונוצצת, ובשמחה גדולה נכנסתם אליה בהרגשת סיפוק, שהגעתם אל המנוחה והנחלה. כחלק מהתהליך הזה השקעתם רבות בריאות, עיצוב וצבע, והדירה מקסימה ונראית לקוחה מתוך מגזין, ואתם גאים בה מאוד ועושים ככל יכולתכם על מנת לשמור על סדר וניקיון, ועל מראה מוקפד ומושלם, שמשרה עליכם אווירה נקייה ואסתטית, כי אתם אוהבים נקי בעיניים, וזה עושה לכם סדר בחיים. העניין הוא שיש לכם ילדים קטנים בבית, ואחד הילדים הוא צעיר ומוכשר ואומנותי, הוא אוהב לקום מוקדם בבוקר ולצייר על הקירות של הבית עם טושים. אתם שמחים על החלק האומנותי, אך כל המראה האופטימלי של הדירה וההשקעה הרבה שעשיתם נפגמה בעיניכם, כאשר אתם רואים קשקושים על הקירות, והתמונה המגזינית השלמה שדמיינתם לעצמכם קרסה. כשזה קרה בהתחלה התעצבנתם וקניתם לילד בלוקים של ציור, ואפילו קניתם דלי צבע ומחקתם מהר את השרבוטים על הקירות, בניסיון לשמור על המראה הקבוע, האסתטי והמושלם שהיה שם רק קודם, שרק אותו אתם רוצים. זה לא עזר, הילד שלכם הוא מכונת הרס, והתחיל לצייר גם על הרהיטים, עד שאתם מרגישים שההשקעה שלכם יורדת לטמיון. אחרי התחבטות רבה וניסיונות, פניתם לייעוץ, ואמרו לכם לתת לו קיר אחד בחדר שלו, וששם הוא יכול לצייר כמה שהוא רוצה. זה עבד לזמן קצר, ואז הוא התחיל לחזור להרגליו הקודמים, כשהוא מחייך ומאושר, כשהוא הולך בבית ומצייר על הקירות. ניסיתם לכעוס, לאיים, להעיף את הטושים מהבית, לצבוע בעצמכם, לתת לו לצבוע, זה לא באמת עובד. מה תעשו? מודעות עצמית אומרת שיש לכם מודל של שלמות שמתקיים בתוככם, כזה שמקבל ביטוי של אסתטיקה מושלמת, סדר וארגון שלא לוקח בחשבון את הצרכים של הסביבה שלכם, ובקיצור, בניתם אשליה. אתם תגידו אולי שגם לכם יש צרכים, ושהילד שלכם לא מתחשב בהם, ואפילו במרכאות מזהם לכם את התמונה המושלמת שדמיינתם לעצמכם, שגם שמתם עליה את כל הכסף שהיה לכם, וגם את כל מה שתצטרכו לשלם בעקבות החוב שלקחתם על הדירה, וזה מסב לכם כאב. בסיפור הזה אתם מייצגים לכאורה את המיינד וצורת המחשבה, והילד שלכם הוא כמובן הרגש, הרגש הוא מרדן, והוא עושה דווקא, כי כזה הוא, וצריך לרתום אותו על ידי הסכמה, אחרת זו יכולה להיות מלחמה ארוכה מאוד. המיינד רוצה נקי, מסודר, ללא הפרעות, והרגש מעדיף מלוכלך ואקלקטי, כי הוא רוצה לבטא את מה שבא לו ואיך שבא לו, וכאשר ניגשים לזה ממקום של מודעות עצמית, אז לא שואלים את הרגש למה יש לך תכונה שלילית, כי אי אפשר לבודד תכונות מהרגש, כי זה מכלול. כזה הוא הרגש, יש לו אהבה ושמחה ודאגה וצער וקנאה ורכושנות כמכלול, ולכן יש דווקא לשכנע את ההיגיון ואת צורת המחשבה לתת קדימות לרגש. אבל כאן אנחנו נתקלים בחומת ההיגיון, שהיא צורה של שליטה, שרוצה הכל נקי וללא הפרעות, ובלי רגשות שליליים או ביטויים שקשה לעכל, ולכן הסלעים בנער במקרה הזה נמצאים בתפיסה הרכושנית של ההורים, שקבעו בבית איזשהו סטנדרט שלא מתאים לנסיבות שמתקיימות באמת, ולא מתאימים לצרכים האמיתיים של הילד או של הסביבה. כי לילד הזה אולי יש צרכים אחרים, וילד כזה שיחיה בסביבה סטרילית כזאת, עלול להפוך להיות רובוט, וזה לא קשור לסדר וניקיון, אלא לעובדה שהוא חי בתוך תמונה ממגזין, שבו אסור להזיז שום דבר, אחרת ההרמוניה והשלמות המבוקשת של התמונה שההורים מבקשים, תתרסק. ומה שמצחיק הוא, שלא מחפשים את ההרמוניה והשלמות, כאיזשהו ביטוי רגשי משותף או יצירה משותפת, אלא הבית הופך עם הזמן להיות אוסף של איומים וצעקות, ואיזושהי מלחמה שמתקיימת, על איזושהי תמונה סטטית ממגזין, שמתעקשים להחזיק אותה, מתוך איזושהי תפיסה של שלמות, כשמתחת לזה יש צורך בשליטה ורכושנות, שהם במקרה זה, וזה רק סיפור כמובן, חשובים יותר מההרגשה בתוך הבית. הילד הזה הוא שמח, הוא יוצר, הוא מבטא את עצמו באופן מלא, ולכן לא אצלו קיימת הבעיה הרגשית. הבעיה הרגשית קיימת אצל ההורה, שמחזיק תמונה מושלמת, שכאשר היא לא מתקיימת בגלל שהילד שבר אותה, אז ההורה כועס, מאיים, ומוצא את עצמו ממורמר, ובעקבות זה הוא גם הורס את ההרגשה בתוך הבית. ודווקא הילד משקף לו את היופי והזרימה של הרגשות, על ידי ניסיון להשמיד את התמונה המושלמת והמקובעת של ההורה, ושום דבר לא מקרי כמובן, והכל זה עניין של בחירה. זה ברור שמוטב להתחבר לעולם הזה מתוך אהבה וקבלה, ולא להביט על החיים מתוך צרות עין, קנאה ורכושנות, שהם בהחלט ביטוי לאנרגיה שלילית, שגם לה יש מקום, כי היא מתקיימת, בדיוק כמו הסלעים שמעכבים את הזרימה בנהר, ועדיין כל עוד הנהר זורם, הכל בסדר, כי הסלעים הם חלק בלתי נפרד מהנהר. אין ויאנג, שחור ולבן, יום ולילה, כל אלה מתקיימים זה בתוך זה, ויוצרים ומזינים אחד את השני, ואחרי שמקבלים את הסלעים בנהר החיים ומכירים בהם, אפשר לתת תשומת לב לזרימה עצמה, ולהוריד את ההשפעה המזיקה שקיימת בתהליך של הסכמה שלוקח בחשבון את כל הצדדים של המשוואה. מספרים על בחור אחד שהיה לו מזל, אבל לא הרגיש בר מזל בכלל. כל מה שהוא נגע בו הצליח, אבל תמיד היו מוצלחים ממנו. כשהוא הלך ברחוב הוא הרגיש שכולם מסתכלים עליו ומודדים אותו, ואולי מקנים בו, ולא הייתה לדעתו שום סיבה לכך, להפך, הוא הרגיש שכולם מוצלחים ממנו, משכילים ממנו, יש להם חיי זוגיות טובים יותר, ויותר כסף, ויותר רכוש, ויותר מעמד, וגם יותר כבוד, ובינו לבין עצמו הוא הרגיש שהוא בשפל, הרגיש דחוי ולא שייך, למרות שרבים רצו את חברתו. הוא הסביר לעצמו שאלו רק השבורים והלא שווים שרוצים אותו, וכל היפים והיפות, הטובים והטובות, רחוקים ממנו, והוא לעולם לא יגיע להיות שווה או ראוי להם. וכך הוא חי את חייו, פרי, בטוח, עם עניין וסיפוק לעתים נדירות, כשרוב הזמן הוא רק רואה מסביב את מה שאין לו, את מה שהוא לא השיג, ואת מה שאף פעם לא יהיה לו, וזה דיכא אותו. כאשר הוא דיבר עם מישהו קרוב וניסה לשתף בתחושות שלו, אז הם פסלו אותה מיד, הוא באמת היה מוצלח, אבל הוא לא הצליח למצוא פתרון לקנאה המייסרת והשחורה שרפצה בעומק ביתנו. אז הפתרון שלו לקנאה היה פשוט לעשות פחות. הוא פחות יצא, היה פחות בחברת בני אדם, וניסה לצמצם את המפגשים שלו למינימום ההכרחי, על מנת שלא יראה ולא יחוש באותה קנאה המייסרת. זה לא ממש עזר לו, והקנאה עדיין הייתה מייסרת אותו, וכשהוא היה מדבר עם אנשים, היה יוצא ממנו מרמור, כמו שכבר הייתה לו עבודה טובה למשל, ומכניסה, אבל הוא אמר לכולם שהיא משעממת, ובוודאי שהוא יכל לעשות הרבה יותר, כמו החבר הדביל שלו שלא יודע כלום, ומרוויח פי חמש ממנו, רק בגלל שאבא שלו סידר לו עבודה משתלמת. הקינה שלו הסבירה לו שכולם סביבו הם חסרי יכולת, טיפשים, פוקציונרים עם מזל, או עם חברים טובים ומשפחה שסידרו להם עבודה, ולא בגלל יכולת, אלא בגלל מזל, ורק הוא יצא פרייר, למרות שבסך הכל הוא חי די טוב. הגיע שעתו והוא רצה להקים משפחה, אבל הרי הוא נמנע מלצאת הרבה כי הוא היה מקנה בכל אותם יפים ויפות שהוא לא ראוי להם, אז הוא ניסה להכיר מישהי בדרכים אחרות. לצערו הרב ובמשך תקופה ארוכה, הוא ראה רק את החסר, הצורם ואת החלקי, כי תמיד היו יפות ומוצלחות ממנה. וגם היו לו רשימות ארוכות של התניות ובקשות, כמו תעסוקה והכנסה, הוא לא רצה להתחלק בהכנסה שלו שהוא תפס אותה כמועטה מדי, וגם מובן גם צריך להיות לדיור, כי הוא לא רצה להתחלק בדירה שלו. כמובן אתה צריכה להיות יפהפייה וחכמה ומושלמת, כדי שהוא לא יתבייש בה כשהוא הולך ברחוב. והכי חשוב, עצמאית, על מנת שהיא לא תדרוש ממנה יותר מדי, ואז הוא ירגיש שזה על חשבונו. היה לו כמובן קשה למצוא אחת כזאת, אבל גם היה לו קשה להתפשר, כי הוא הרגיש שכל החיים שלו זו פשרה אחת גדולה. מעט לעת הוא היה פוגש והייתה עולה אפשרות מעולה, הוא אפילו סימן כמה פלוסים חיוביים, אבל אז היא לא רצתה, הוא היה צר ומריר, והצד האפל של הרגש שלו היה משחיר מיד את הסביבה, כשהוא היה מתבטא בגנותם של אחרים. כל התהליך הזה רק העמיק את הסבל שלו, ולטענתו רק הוכיח לו את מה שהוא תמיד ידע, שהוא נחות, חסר, עני, דחוי ולא שייך, וזה הוביל אותו להחלטה שעדיף לחיות לבד, ולפחות ככה הוא יוכל לחסוך יותר, ולא יצטרך להתחלק ברכוש שלו ולהרגיש מנוצל.
Thank you.
הסיפור הזה בא להמחיש כיצד צורת המחשבה מתפתחת על בסיס של בעיה רגשית, ואיך הפרשנות השכלית מתעלמת מהאפשרות לפתור את הבעיה הרגשית, ומנסה לבנות מודל שלם של הימנעות על מנת לעקוף את הבעיה. אדם נולד והוא נהר קטן, שמתישהו יישפך לנהר גדול. כל מה שההורים של אותו ילד אומרים לו, זה יום אחד תהיה נהר גדול. תשתדל לא לשים יותר מדי סלעים בנהר, ותשמור על הזרימה. הזרימה המבוקשת היא התודעה שמופיעה כאותה אינטראקציה בין זרימת המחשבה לסלעים של הרגש, שהיחסיות ביניהם אומרת שהמים עצמם הם רגש, שצריך לנוע כאשר הסלעים הם הצד האפל של הרגש, שלא מאפשר את תנועת המים. והיחסיות ביניהם, בין המים לסלעים, תקבע את עומקו של המכשול או את רמת ההתנגדות של הרגשות. לכל אחד ואחת מאיתנו יש מכשולים, וצורת המחשבה צריכה לפנות לאפשרות להזרים את המים. אבל הרבה פעמים צורת המחשבה מבקשת למצוא את הסיבה ללמה בכלל יש סלעים בנהר. ובשלב הזה שבו אנחנו נמצאים כאן בפודקאסט, אז אני מאמין שהתשובה ברורה. כי ככה זה. כל עוד תשומת הלב של המחשבה תהיה למכשול ולא לזרימה של המים, זה יעמיק את הכאב. אבל אם נסתכל על הנהר מרחפן גבוה, נוכל לראות שהנהר זורם, וזה מה שחשוב. ובמילים אחרות, הכל זה עניין של התייחסות והסתכלות. תשנו את נקודת המבט שלכם, והכל ייראה אחרת. האיש בסיפור שלנו בעצמו מפעל של סלעים, המחשבה שלו לא עוסקת בכלל באפשרויות הזרימה שלו, אלא באפשרויות המכשול. ולכן, יש כאן בסיס של הרס עצמי. זה ברור שהוא מרגיש דחוי ולא שייך, אבל זה מצב קבוע. הוא תמיד הרגיש ככה, ואולי אף פעם הוא לא ירגיש אחרת. הוא לא מכיר הרגשה אחרת, ולכן הוא מקבל את זה כמציאות יחידה, אבל עדיין הוא רצה זוגיות, ועדיין הוא חי ועובד ובריא, ועדיין יש לו תוכניות לעתיד. ובמילים אחרות, עדיין יש תקווה. בגלל שהוא בעצמו מפעל של סלעים, שהוא נותן יותר מדי משקל למה שמעכב אותו ולמה שמפריע ולמה שחוסם אותו, וזה גם מה שהוא הולך ורואה בעולם שמסביבו, אז הוא נותן יותר משקל לצד האפל של הרגש, מאשר לאפשרויות הזרימה שיכולות להתקיים. והמחשבה שלו כמובן נרתמת להוכחת הסיבה שהוא דחוי, ולמתן הצדקה לקנאה והרכושנות שהוא חש. בעיניו הרעיון שהוא עצמו מושא לקנאה הוא הזוי מבחינתו, כי במה יש לקנא? מבחינתו אין לו כלום חוץ מחוויה תחייה בסיסית, ומי שמחפש אינטראקציה מתוך המקום הזה, זה גם מה שהוא ישדר לעולם. כאשר הבעיה הופכת להיות קבועה ובלתי פתירה, אין התייחסות לעצמו ולמישהו באמת, וכל החיים שלו הם סיפור שלם של השוואה לאחרים ושיפוט כלפי האחרים וכלפי עצמו, וכך הוא מאבד את עצמו והוא לא מכיר את עצמו, והוא לא יודע להבדיל בין מה שהוא מרגיש לבין מה שהוא חושב. לאט לאט הוא מקצין עמדות עד שהוא מחליט לטפל בקנאה וברכושנות על ידי דין לעצמו. שהוא לא יצא, יסתגר, לא יקים משפחה, אבל לפחות ככה הוא לא יצטרך להתחלק ברכוש שלו, וזה פתרון ממש גרוע למושג הרכושנות. כל אדם בעולם הזה רוצה להיות ייחודי ולבטא את הייחודיות שלו, ועדיין כולנו חיים יחד בחוויה משותפת שהיא אוסף של חוויות והישגים שתורמים לתודעה האנושית. ואז נשאלת השאלה, איך יהיה באחדות עם כולם ועדיין אשאר ייחודי? כאשר החיים נתפסים כמרוץ אחר התוצאה, אז הרבה פעמים קיימת השוואה ושיפוט, כי המקומות בפסגה מצומצמים לכאורה, וזה גורר קנאה או מזמין קנאה וצרות עין מידי אחרים. הקנאה והרכושנות תמיד מסתירים רגש עמוק יותר, שלא יכול למצוא ביטוי בדרך אחרת, כי הכל בנוי על השלכה של מה שנראה לכאורה מסביב, כיפה, רצוי, מוצלח, איזשהו דימוי שהייתי רוצה להעתיק לעצמי, ולא שמחה עבור מישהו אחר שהוא ייחודי, ואנחנו שמחים עבורו, כי כל אחד ואחת מאיתנו הוא נהר, וכל אחד מציב את הסלעים שלו כרצונו, ועל פי בחירתו, פן טעם להשוות את הזרמים, כי כולנו נגיע בסוף ונתאחד לנהר גדול יותר, ונתערבב, ונגיע לאוקיינוס, ויהיה קשה להפריד בינינו, ועדיין נשאל, איך נהיה באחדות עם אחרים, ועדיין נשאר ייחודיים. יום אחד תהיו נהר גדול. תשתדלו לא לשים יותר מדי סלעים בנהר שלכם, ותשמרו על הזרימה. תודה רבה לכם על ההאזנה. אתם מוזמנים בשמחה להגיב, לשתף, לשאול שאלות, ואם לא אכפת לכם לדרג את הפודקאסט בספוטיפיי או באפל פודקאסט, יעזור לתחנת ירח לצמוח. אפשר תמיד ליצור איתי קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור moonstation.coil, או בוואטסאפ או בפייסבוק. תודה לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית והמיוחדת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.